המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו לקראת סיומו של פרק רביעי. שם הרמב״ם בסוף פרק רביעי דן, תוך כדי סטייה מסוימת מהנושא המרכזי, בפרשת ממריבה, חטאו של משה רבנו, ויש דיון מה היה חטאו של משה, נכון? וכבר ציינו שהמפרשים התלבטו מאוד בדבר הזה, והפרשה היא עלומה מאוד, לא ברור על מה מדובר. מה זה החטא הזה של משה רבנו? הרמב״ם אמר שמשה רבנו כעס, ושהכעס שלו היה בציבור, במקום שאין ראוי בו הכעס, ואנשים לומדים ממנו את מידותיו, ולא עוד אלא הם לומדים ממנו שאם משה כועס, מן הסתם השם כועס, וזה הרי לא היה נכון, ולכן יש פה טעות בהבנת האלוהות, וזה המהות של חילול השם, ולכן משה לא נכנס לארץ. עד כאן דברי הרמב״ם. כידוע, רש"י סובר אחרת, נכון? כל מי שקרא פירוש רש"י על התורה יודע שרש"י אומר שחטאו של משה היה שהוא עיקה בסלע במקום לדבר אל הסלע. פירוש שבהחלט נכנס למילים של הכתוב, אבל מעורר שאלה הגיונית. אם באמת הנס היה צריך לעשות על ידי דיבור, מפני מה יצאו מים כשעיקה? זה לא יכול להיות. וחוץ מזה, אם באמת נקבל את דברי הרמב״ם שמשה כעס במקום שאין ראוי לכעוס, תשאלה שאלה למה הוא כעס. נכון, זה מידה לא טובה. זה נטייה. אבל בכל זאת, גם מאחורי נטייה אל מידה רעה, יש איזה סברה. אלא יצר הרע יש תמיד הסברים. אז אם משה כועס, כנראה שהוא חושב שזה ראוי לכעוס. זה טעות שלו. ועשר לברר גם את הנקודה הזאת. אז מה שאני מציע, שאנחנו גם כן נסתה קצת מן הדיון ונקרא את הפסוקים עצמם. אני קורא כאן בספר במדבר, בפרק כף. ויבואו בני ישראל, זה פסוק א', כן? ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים, ותיקבר שם. מי היא מרים? אחותו של משה וגם של מי עוד? של אהרון. יפה. אדם שמתה אחותו, מה דינו? הוא אבל. הוא אבל, נכון. זה לא רק שזה הדין, זה גם המצב הנפשי. כלומר, אדם שנמצא באבלות, הוא במצב של עצבות. זה הגיוני? קובל. גם הגיוני שאדם במדרגתו של משה, שהוא ראש האומה, מה יעשו כל בני ישראל כשמתה אחותו? יבואו לנחם אותו, נכון? ניחום אבלים של 60 ריבו, כולם צריכים לבוא אל משה לנחם אותו, נכון? אז יש ציפייה מן הסתם מצד משה, נו, אני, אהרון, אבלים, אחותנו, מן הסתם יבואו לנחם. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גוונו בגווה אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם, אנחנו ועירנו, ולמה הליטונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים עין לשתות. זה מה שמשה מקבל, הוא רק קבר את אחותו, והוא חוטף צעקות מהקשות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם עליהם. מה זה הסיפור הזה, שהם באו מפני הקהל אל פתח אוהל מועד? מה זה מפני הקהל? הם פחדו. עוד מעט הם ירגו אותנו. יש מן המפרשים שאומרים שזה החטא. שהם פחדו. לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. מה אתם בורחים? אבל אפשר לפי זה גם להבין את הסברה של משה שהוא צריך לכעוס. כי במקום להתנהג כפי שהיה ראוי כלפיו במצב הזה, דרשו מנו מים. נשאלת השאלה, האם זה בסדר שבני ישראל ככה מדברים? התשובה היא כן. נראה אותך צמא במדבר. כל הצון הולך למות, הילדים צמאים. לך זה, אנשים כבר התחילו להתעלף. לך זה מה יהיה פה. מיליוני אנשים עזובים ככה במדבר. משה ואהרון מטפלים באבלות הפרטית שלהם על אחותם. זה מנהיגות זה? כן? כלומר, יש גם היגיון בצד הזה. וזה בעצם מה שהשם אומר למשה. קח את המטה. קח את ההנהגה, תתחיל לטפל בעניינים. אז מה אם אחותך מתה? ואף על פי שזאת הייתה אחת הנביאות הגדולות בהיסטוריה. וידבר השם אל משה, לימור, קח את המתה. אגב, אם הוא אומר לו, קח את המתה, אז מה הוא אומר? מה? יקח את המתה בשביל מה? בשביל להשתמש בו. איך משתמשים במתה? מקים. כלומר, יש פה הכשלה מכוונת אולי. כן? קח את המתה. והקהל את העדה. אתה ואהרון אחיך. אז כמה אנשים צריכים להקהל את העדה? שניים, נכון? משה, אהרון. ודיברתם אל הסלע, לעיניהם. כך תדבר אל הקיר. ודיברתם אל הסלע לעיניהם. ונתן מימיו. אז אם אני לוקח את זה כפשוטו, משה מדבר עם הסלע, לא סליחה, מי מדבר עם הסלע? משה ואהרון, נכון? זה לשון רבים. ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, כלומר הסלע ייתן מים. אני ממשיך את הפסוק. והוצאת להם מים מן הסלע. כמה אנשים מוציאים מים מן הסלע? שניים. מה? ככה אתה אומר? אני עוד פעם קורא. והוצאת להם מים מן הסלע. כמה אנשים מוציאים מים? אחד. לפני כן אמרת שניים. חוץ זה אמרת כבר שהסלע נתן מימיו, אז מה צריך עוד פעם להוציא מים מן הסלע? פשוט זה יותר כבד מזה אתה מת. והשקית את העדה ואת בעירם. מה זה בעירם? הצון. אהה. טוב, אני לא כך ברור לי הסיפור הזה. וגם לפני כן כתוב, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. ברור שזה, הרי ברור שאתה לא תעשה את זה בסתר. לא מובן. טוב. ויקח משה את המתה מלפני השם, כאשר ציווה הוא. זאת אומרת שמשה עושה מה שהשם אמר. ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע. ויאמר להם, שמעונה המורים. הרמב״ם אומר, זה החטא. שהוא אמר, המורים, שמשהו כעס. המן הסלע הזה נוציא לכם מים? מה זה המן הסלע הזה? זה לשון ספק. אז יש אומרים שזה החטא. שהוא התבטא בלשון ספק. ספק אם יהיה נס, ספק אם לא יהיה. מה, אתה מסתפק? לא האמנתם בי. יש אומרים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים. מי צריך להוציא מים מן הסלע? השם מוציא. זה שאומר נוציא, זה לשון גאווה. יש אומרים שזה החטא. מחפשים, כן? מחפשים פה עם זכוכית מגדלת. איפה החטא? וירם משה את ידו, ויח את הסלע, זה לפי רש"י החטא, שהוא עיקר במקום לדבר, במתהו פעמיים. יש אומרים שזה החטא. למה אתה מכה פעמיים? השם אמר להכות פעם אחת, למה אתה מכה פעמיים? אתה לא מאמין, אה? חפשים. יש עוד כמה פירושים, אני לא זוכר את כולם, כן? ויציאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. מה זאת אומרת? מה הבעיה? רגע, אהרון בכלל לא בעסק. זה משה שלא בסדר פה. לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם, הם מהמריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בה. עלום. האמת היא שיש פירוש מאוד משכנע מבחינתי של הרב יהושע הלר, בעל ספר חוסן יהושע, מגדולי ליטא במאה ה-19, מבוגרי ישיבת וולוז'ין. הוא מסביר, בהסתמך אגב על התרגום הנקרא יונתן בן עוזיאל, הוא מסביר את זה כך. אני חוזר כאן לאחד הפסוקים הראשונים. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המתה, והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך. כלומר, בעצם ניתנו למשה שתי אופציות איזה נס לעשות. נתנו לו מחסנית עם שני כדורים. או נתנו לו, אפשר לומר, נשק אחד ונשק שני. אתה תשקול בעצמך באיזה נשק להשתמש. זה קצת מוזר, נכון? הקדוש ברוך הוא נותן כוח למישהו לעשות נס, והוא אומר לו, תבחר אתה איזה נס אתה רוצה. מה, אתה לא יכול להגיד לי איזה נס לעשות? אלא שזאת העמדה במבחן. הנס שאתה תעשה יהיה תלוי בסוג הציבור שבשבילו אתה עושה את הנס. אם אתה מעריך את הציבור שהוא במדרגה א', תעשה נס א'. אם אתה מעריך שהוא במדרגת ב', תעשה לו נס ב'. מה הם ניסים א' וב'? הבה נקרא. והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, כלומר אפשרות ראשונה שאתם תדברו אל הסלע. ואז כמה ידברו? שניים. אל הסלע, לעיניהם. מה זה עיניהם? מה פירוש הביטוי עיניהם? מה זה עיני העדה? הסנהדרין, החכמים. כלומר, מי שהחכם עיניו בראשו. כלומר, אם אתם מעריכים את הציבור הזה, שהוא ציבור של חכמים, אז אתם תעשו את הנס כמו שעושים לאנשים חכמים. אדם שמדברים, אדם חכם מדברים איתו. כן? כלומר, די לחכימה ברמיזה. ולחמר בדבזה, אומרים במרוקאית. זאת אומרת, שהחכם די לו ברמז או בדיבור, והחמור צריך מכות. נכון? אז תראו מה אתם חושבים על הציבור. ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ממיו. כן? מי שמדברים איתו, מתנהג בצורה דיאלוגית, אז הוא נותן ממיו. לא הולך? והוצאת להם מים מן הסלע. איך מוצאים מים מן הסלע? מקים. ואז זה משה לבד שפועל. כי כשהם מדברים עם עם חכם, אז מכניסים את אהרון. אהרון אוהב שלום, דובר שלום. אוהב את הבריות, מכוון לתורה, נחמד כזה. כן? אבל אם זה לא הולך, אז לוקחים רק את הקשה. הקשה זה משה. והוצאת להם מים מן הסלע. והשקית את העדה ואת בעירם. כלומר, בתפיסה, באופציה הזאת, העם הוא במדרגה של הצון שלו. העם צמא, הצון צמא, הם ביחד. העדה ובעירם, שניהם רוצים מים. אז זה עניין של שיקול דעת. האם הם חכמים, ואז זה דיבור, או שהם שפלים, ואז זה מכות. ואז מה משה חושב? שהם נמוכים. נכון? עכשיו תראו מה שקורה. ויאמר להם, ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם שמעון המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים, נוציא, זה כבר הפועל שמחייב את משה, והוצאת להם מן הסלע, זה הנס השני. וירא משה את ידו, ויך את הסלע במטה ופעמיים, ויצאו מים רבים. ותשת העדה ובעירם. כלומר, כשאתה מתייחס אל מישהו כשפל, אתה מעורר אצלו את השפלות. אם אתה מתייחס אל מישהו מצד המעלה שבו, אתה מעורר אצלו את המעלה שבו. בסדר? זאת אומרת, צריך לדעת איך לדבר עם האנשים. ומשה בעצם הוציא לפועל את הצד הנמוך שבעם. ואומר השם אל משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני, לעיני בני ישראל. לא נתתם, לא התייחסתם אליהם כאל בעלי עיניים. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. הקהל הזה לא מתאים לכם. הקהל של יציאת מצרים לפני 40 שנה, שבאמת היו נמוכים, באמת שמה, באמת משה עיקה בסלע, כתוב שמה והיקיתה בצור. ושמה היה באמת ראוי. אבל לא הבנתם שהעם מתפתח, ולכן אתם כבר לא ראויים להנהגה הזאת. כן? במובן? לא דבר את הקהל הזה.
כן, אבל למה אהרון עדיין
כאילו... כי אהרון היה צריך לומר, רגע, לא מקים, מדברים. אבל זאת אומרת שמשה ואהרון אינם מבינים אם את המדרגה של העם. בסדר? אז זה, אפשר להבין את זה כך. מעניין, יש בליקוטי הגרא, הגאון מווילנה, אומר דבר די מעניין. הוא אומר שיש תוצאות נוספות לחטאו של משה. התוצאה היא שבגלל זה משה לא נקבר במקום מכובד. כן, ידוע הרי. אדם כמו משה היה ראוי שיעשו לו מה זה פירמידה? משהו מכובד. אלא מה? הוא קבור במדבר, בזה נקיק סלע, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. אז תמיד אנחנו רואים, לא ידע איש את קבורתו, זו מעלה מיוחדת שמשה נעלם. הגאון מווילנה אומר לא, להפך. הוא קבור במקום שאיננו לפי מעלתו. והתוצאה הזה היא שבגלל זה לא תואר לו ולא הדר. כלומר, מקום מבוזה. ואומר הגרא, ובגלל זה תורתו של משה גם היא גנוזה. מה זה תורת משה? יש תורת השם, נכון? תורת השם זה מה שאנחנו לומדים בבית המדרש. אבל מה זה תורת משה? אומר הגר"א, זה סודות התורה. סודות התורה נשארו גנוזים, והם גנוזים במקום לא ראוי. איפה המקום הלא ראוי? באגדות מוזרות ומשונות שבש"ס. כגון סיפורי רבה ברבר חנה, והסיפורים של סנחריב, שזה נראה מגוחך לחלוטין הסיפורים שם. ואומר שם, כל סודות התורה נמצאים שם. זה נקרא, ולא ידע איש את קבורתו. שדברי תורה עליונים קבורים בלבוש לא ראוי. זאת אומרת שהיהדות, אם נרחיב את, את הדברים שאומר הגר"א, היהדות מכוערת. ולמה היא מכוערת? אומר אחד ממפרשי, המפרש שם של ליקוטי הגר"א, רבי יצחק אקזיק חבר, אומר, כדי שאומות העולם לא יהנו ממנה בזמן הגלות. כי אז הם היו יכולים להשתלט עלינו, ולכן יש איזה מין אסטרטגיה אלוהית לעשות יהדות דוחה, כדי לשמור על סתרי התורה. יש איזה, אפשר ללמוד מזה הרבה, מה, הרבה השלכות בתחום הסוציולוגי, חברתי, מה זה בא לומר, כן? אבל זה מה שאומר הגר"א. הרב קוק, בסוף כרך ד' של אורות הקודש, אומר שההקעה של משה את הסלע, היא זו שיצרה בתוך התורה מרכיב של תקיפות ועצבנות. וזה השורש של כל המחלוקות. והתיקון של ארץ ישראל זה להחזיר לתורה את הממד של הנעימות שלה. לכן הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה, חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. זה גם, אתה רוצה לראות אם יש תלמיד חכם בבלי או ארץ ישראלי, תראה אם הוא חובלים או נועם. זה מה שאומר הרב קוק. חובלים, לישון לחבל. כן, אבל זה גם לישון מוביל. כן, רב חובל. והנה, יצאנו. אני חוזר כאן עכשיו לדברי הרמב״ם, בסוף הפרק הרביעי. במהדורה הזאת, שהיא מהדורה יפה, אגב, שאני ממליץ עליה, זה בעמוד קופה, אבל כאמור, לא בכל המהדורות זה אותם העמודים. אז אני קורא כאן בסוף פרק רביעי. והנה, יצאנו מכוונת השער. כלומר, אומר הרמב״ם, הרי לא התכוונתי ללמד אותך עכשיו תנ"ך. רציתי ללמד אותך משהו על תורת המידות. אבל, התארנו ספק מספקי התורה, שנאמר בו דברים רבים, ונשאל פעמים רבות איזה חטא חטא. כלומר, כבר בימי הרמב״ם, היו פרשנויות רבות לחטאו של משה, וראה מה שנאמר בו, כלומר מה שאחרים כתבו, ומה שאמרנו בו אנחנו, והאמת תעשה דרכה. כלומר, הרמב״ם כבר צופה שגם בדורות שיבואו אחריו, ימשיכו להתווכח על, על הנושא של חטאו של משה רבן. עכשיו, צריך לזכור, למה הרמב״ם ראה לנכון לדבר על חטאו של משה? הוא ראה לנכון כדי להזכיר לנו שאין אדם מושלם, ואפילו משה יש איזה חיסרון, ואתה צריך להיות מודע לזה. ואשוב אל כוונתי. כן, הרי כל זה הוא דיבר, כדי להסביר מדוע אדם צריך לשקול את מעשיו, לשקול את מידותיו. כי כשיהיה האדם שוקל פעולותיו תמיד, ומכוון אל אמצעותם, כן, הרי המידה הטובה היא המידה האמצעית ולא הקיצונית, יהיה במדרגה עליונה ממדרגת בני אדם. כלומר, שסתם בני אדם שאינם מתוקנים במידותיהם. ובזה יתקרב אל השם יתברך וישיג על טובו. איך הוא יתקרב? כי ברגע שיש לאדם מידות טובות, אז גם החוכמה נכנסת בליבו. אם החוכמה נכנסת בליבו, הוא יכול גם להגיע לדעת אלוהים. כן? זה המסלול לפי הרמב״ם. וזה הדרך השלם שבדרכי העבודה, וכבר זכו חכמים זיכרונם לברכה, זה העניין וכתבו עליו ואמרו, כל השם אורחותיו ומשגיח בהם, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ושם דרך אראנו בישע אלוהים, אל תקרא ושם אלא ושם. מה זה לשום? לשום זה להאריך, והשימה הוא השיעור והסברה. זאת אומרת, אדם צריך לעשות הערכה עצמית, מה שנקרא טיפול יומי. יש טיפול יומי, שבועי, חודשי, שנתי, אבל צריך האדם לטפל במידותיו, לבדוק איפה הוא נמצא. האם הוא נטע אל הקצוות או אל האמצע. אם הוא באמצע זה בסדר, אם בקצוות יתקן. זה העניין אשר פירשנו בזה הפרק כולו בשווה. כן? כלומר, המשפט הזה של חכמים הוא בעצם סיכום של כל מה שנאמר בפרק רביעי, וזהו שיעור מה שראינו שצריך בזה העניין. כלומר, כאן מספיק אומר הרמב״ם בפרק רביעי. רק רוצה להסביר שלפי הרמב״ם, העניין של חשבון הנפש זאת לא פעולה מדכאת או עצבנית. זאת פעולה פשוטה. שאדם עוצר לרגע, אומר, רגע, איפה אני עומד במידותיי? האם זה בסדר? זה לא בסדר? מה שצריך תיקון בתקטין. ולא מחכים עד שמשהו גדול מדי יתפתח בנפש, ואז הוא זקוק לפעולות דרסטיות. לא, אדרבה. וזה מה שמאפשר לאדם נוחות והליכה נעימה בין הבריות בעולם הזה. זה עד כאן פרק רביעי. מה עושים אחרי פרק רביעי? מן הראוי להתחיל את פרק חמישי. אבל מאחר, וזה באמת התחלה חדשה, אז השיעור שלנו היום יהיה קצת יותר קצר, ונקדיש את השיעור הבא רק לפרק החמישי. בעזרת השם יתברך, שלום.